מרת נחגית רבת רב חיים צבי ולילי נשמעת מרת חנה בת רב יצחק יונה ומרת אלתא חנה בת רב מאיר זאב. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא ענייני עבודת יום הכיפורים על פי שיעורי הגריד. כתוב במשנה, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין שבמקדש ומתקינים לו כהן אחר תחתיו. הגמרא דנה במקור הלכה זו, וכן במקור הפרשה המקבילה לגבי כהן השורף את הפרה, ומסיקה הגמרא שנחלקו בדבר רבי יוחנן וריש לקיש. לדעת רבי יוחנן מקורה הוא בהפרשת אהרון ובניו במשך ימי המילואים של המשכן, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, לעשות אלו מעשי הפרה, לכפר אלו מעשי יום הכיפורים. זו הדרשה של רבי יוחנן. ואילו ריש לקיש לומד מסיני, תכתיב וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי. מכדי כתיב ויקרא אל משה ביום השביעי, מהי ששת ימים? מה העניין של ששת הימים? כתוב ששת הימים, אנחנו מבינים למה חשוב היום השביעי, אבל למה ששת הימים? עונה הגמרא, זה בנה אב שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת שישה. הרי לנו שלפי רבי יוחנן המקור הוא ההפרשת אהרון ובניו במשך ימי המילואים, ולפי ריש לקיש ההפרשת משה בסיני. מסתבר שמחלוקתם מתייחסת לא רק למקור הדין אלא אף לאופי הדין והמחייב שלו. אם הילפותא הוא מסיני, הרי שהמחייב הוא ביאת מקדש, שרי בשעת מתן תורה היה לסיני דין מקדש, כמו שרואים מהספק והסוגיה במסכת נידה בדף מ"ב עמוד א', שאולי יש לפשוט שפולטת שכבת זרע נחשבת רואה מדאחמיר רחמנה לבעלי קריין והפולטת בסיני, מכך שהקדוש ברוך הוא החמיר על בעלי הקרי ופולטות בהר סיני. וכך נקבעה ההלכה שכל הבא לפני השכינה טעון הכשר והכנה לעצם עמידתו לפני השם, ואין כאן זיקה לכהונה או עבודה, שכן לא נקרא משה לעבוד, אלא פשוט לעמוד לפני השם. אז כמו במסכת נידה, דנים לגבי שכבת זרע, אם פולטת שכבת זרע נחשבת רואה, בקשר לכניסה למקדש, ולומדים מפולטת בסיני, אז סימן שבסיני היה דין מקדש, ושם אין זיקה לעבודה או לכהונה, כי במקדש, כי בסיני לא היה עבודה, רק פשוט עמידה לפני השם. ואילו רבי יוחנן שלומד ממילואים, נראה שההפרשה היא בבחינת הכשר והכנה לעבודת יום הכיפורים, ויש כאן חובה להיערך כדי שתתקיים עבודת היום בהכשרה, שכן כל מגמת המילואים הייתה לחנך ולהכין לקראת העבודה העתידה. ואשר להפרשת הכהן השורף את הפרה, מסתבר שלפי ריש לקיש אינה אלא מדרבנן, וכדעת הסובר בגמרא שאינה על המעלה באלמה, שאפילו שמצאנו מעלות דאורייתא כמובן בסוגיה להלן בדף ממדל עד עמוד ב', הרי ברור שמן הדין שמן הסתם אין מעלה אלא מדרבנן, שמכיוון שלדעתו עיקר דין ההפרשה הוא לקראת כניסה למקדש, אין מקום להפריש את הכהן השורף מדאורייתא, היות שאינו שורף את הפרה במקדש אלא מחוץ לו. אבל אם הילפותי ממילואים כדעת רבי יוחנן, בהחלט ייתכן שאף הפרשתו של הכהן השורף את הפרה היא מדאורייתא, שאף כאן יש לערוך הכנה מקבילה לקראת שריפת הפרה בטהרתה. וביתר דיוק, יש להתאים כי ביסודה ובשורשה מיועדת ההפרשה לדעת רבי יוחנן להכשיר את הכהן המופרש ככהן גדול לעבודת יום כיפור זה. אף בדיעבד כמובן אין הפרשתו מעכבת, וכמבואר בגמרא בדף ה' עמוד א', שראה את הכהן השני רק מתקינין ולא מפרישין. ועם זאת, אם אירע פסול ראשון, השני נכנס תחתיו. אך ייתכן שלכתחילה אין לכהן מעמד של כהונה גדולה לעבודת יום כיפור זה, אלא אם כן הוכן והוכשר לקראתה במיוחד, ואפילו אם הוא כהן גדול לגבי הלכות אחרות. דוגמה לדבר, מצינו במחלוקת הרמב״ם והרייבד בנוגע להכשר כהן גדול באמצעות ריבוי בגדים ומשיכה. הרמב״ם פסק כיצד מרבים אותו בבגדים, לובש 8 בגדים ופושטן, וחוזר ולובשן למחר 7 ימים יום אחר יום, שנאמר 7 ימים ילבשן הכהן תחתיו מבניו, וכשם שריבוי בגדים 7, כך משיכה בשמן 7 יום אחר יום. ואם עבד קודם שיתרפא בבגדים כל 7, או קודם שימשך כל 7, עבודתו כשרה, הועיל ונתרבה או נמשך פעם אחת, נעשה כהן גדול לכל דבר, כך ברמב״ם בהלכות כלי מקדש, פרק ד' הלכה י' ג', והשיג על כך הרעבד. נראה מדבריו ימים שהריבוי והמשיכה בהם לא היה עובד, ואין זה מן החוכמה, אלא כשאמרו נתרבה 7 ונמשך 7, תבעינן 7 לכתחילה, הנימילי לעבודת יום הכיפורים, אבל לעבודת אותן הימים בכל יום עובד ב8 בגדים. אז אומר הרעבד, שנראה שהרמב״ם למד שהוא לא עבד בימים שיש לו ריבוי בגדים ומשיכה, אבל הוא אומר זה לא נכון, שמה שצריכים 7 ימים לריבוי בגדים ומשיכה בשמן זה רק לעניין עבודת יום הכיפורים, אבל באותם הימים שבהם הוא מתרבה בבגדים ויש משיכה בשמן, הוא עובד ב8 בגדים. משיטת הרמב״ם ניתן לראות יסוד לדברינו, שכן קבע שיתכן כהן שבדיעבד מוגדר ככהן גדול לכל דבר, ואף על פי כן לכתחילה חסר לו מימד הכשר כהונה גדולה, דהיינו כהן תוך 7 ימי מילואיו. אך בדברי הרעבד על היסוד זה מתקשר במפורש עם עבודת יום הכיפורים המצריכה לדבריו הכשר כהן גדול מעל ומעבר להכשרו בכל התורה כולה. סימוכין לדברינו, שלפי הגמרא להלן בדף ד' עמוד א', הברייתא לומדת פרישה ממילואים העלתה על הדעת שהכהן הגדול צריך פרישה רק פעם אחת לפני יום הכיפורים הראשון שלו ככהן גדול. ואם בהכשרת הכהן הגדול אנו עוסקים, הווה אמינא זאת מובנת. ואף הרעבד דן בהכשר חד פעמי של כהן גדול המתחנך. אמנם למסקנה יש דין פרישה לפני כל יום כיפור, וניתן להסביר שאף לגבי כהן גדול המכונך ובא, דין פרישה הוא שלכתחילה יש להכשירו באמצעותה לכהונה גדולה לקראת העבודה של יום הכיפורים בכל שנה ושנה. אבל יש מקום מעיון, שנכון אנחנו מבינים לגבי הפרשת יום הכיפורים שהתכלית היא להעמיק את זהותו של הכהן הגדול לשם עבודת היום, מכשירים אותו לכהונה גדולה לעבודת היום. אבל הפרשת הכהן השורף את הפרה שקשרה בכהן אדיוט ואפילו לכתחילה, מה אפשר לומר? איך נסביר זאת? לגבי יום הכיפורים אנחנו מכשירים את הכהן הגדול לעבודת היום, אבל איך נסביר את הפרשת הכהן השורף את הפרה שזה קשר בכהן אדיוט אפילו לכתחילה? ונראה שבפרה ההפרשה היא הכשר לטהרה, שלכתחילה כל שלא הופרש אינו נחשב כטהור לגבי מעשה פרה, אלא שלפי זה יצא שאף כי הפרשות יום הכיפורים ופרה נלמדו מפסוק אחד, לאו בחד המחתא מחתינו, ולכל אחת אופי ויעד משלה. זאת אומרת, הפרשת כהן השורף את הפרה זה לטהרה, והפרשת הכהן ביום הכיפורים זה להעמיק את זהותו ככהן גדול ולהכין אותו לעבודת היום. ונראה שחילוק זה נכון, ויש לראותו כלול בלשון הברייתא להלן בחטא עמוד א' עמוד ב', אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכיפורים, אלא שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעים בו, וזה פרישתו לטהרה ואין אחיו הכהנים נוגעים בו. כלומר, יש כאן חילוק שכהן גדול ביום הכיפורים פרישתו לקדושה, שאנחנו באים להכשיר אותו לעבודת יום כיפור זה, ואילו שם זה, יש חילוק פרישת כהן גדול, שריפת הפרה, זה לטהרה. וזה משהו אחר. אז יש לו אופי ויעד משלה, כדי שיהיה מופרש, שיחשר לטהרה, שלכתחילה כל שלו הופרש, שאינו נחשב כטהור, לגבי מעשה פרה. וייתכן, שחילוק זה, אף משתקף בפרטי הפרשות. בתוספות בדף ב' עמוד א' הביאו שתי דעות לגבי מקום הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים. לתירוצם הראשון, ניתן עקרונית להפרישו ללשכת בית האבן כהפרשת כהן השורף את הפרה, ואף שהייתה מחוץ למקדש. אך התוספות הוסיפו תירוץ נוסף, אינם יש לומר, משום שדכהן גדול ביום הכיפורים פרישתו לקדושה, שכל עבודתו לפנים ולפני ולפנים היו מפרישים אותו לשקת פרהדרין שבנויה בקודש, אבל פרה שנעשית מחוץ בהר המשחה פרישתו לשקה שעל פני הבירה שחוץ לעזרה. אז יש חילוק איפה מפרישים את הכהן הגדול. אז באמת כאן פרשו התוספות שפרישתו לקדושה, מה הכוונה פרישתו לקדושה? כמו שראינו לפני כן בגמרא, שהופרש ללשכה שפנויה בקודש, ואולי אף פתוחה לקודש. וכן מדויק מלשון הרמב״ם שמקומות ההפרשה חלוקים, שכן בלכות עבודת יום הכיפורים כתב הרמב״ם מפרישים כהן גדול מביתו ללשכתו שבמקדש, ואילו בלכות פרה אדומה בפרק ב' הלכה ב' כותב מפרישים כהן השורף אותו מביתו, ולא כתוב שמפרישים אותו ללשכתו שבמקדש. וטעם החילוק, למה יש חילוק בין הכהן השורף לבין הכהן הגדול לפני יום הכיפורים? הטעם החילוק הוא כמבואר בדברינו, מפני שמגמות ההפרשה שונות. אז אנחנו בסייעתא דשמיא למדנו מקצת שבמקצת על עניין הפרשת הכהן הגדול, וברצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום, אהבה ילדיי מוריי ורבותיי.